איך נוירונים מספרים את הסיפור שלנו? כיצד ההורמונים שולטים ברגשות שלנו? איך הגנים מעצבים את ההתנהגות שלנו? Brain Story, הפודקאסט שיעיף לכם את המוח ויאפשר לכם לפצח את קוד ההפעלה של החיים, בהנחיית דוקטור ליאת יקיר ועומר שריר. מחכים לכם עם סיפור חדש.
ברוכים הבאים לעוד פרק Brain Story, הפודקאסט שיעיף לכם את המוח. אני עומר שריר, ויחד איתי הדוקטור והתשוקה למוח, דוקטור ליאת יקיר.
היי עומר, מה נשמע?
טוב מאוד, מה איתך?
מדבר על סטרס היום?
היום הולך להיות בינינו, וזה בדיוק וואי וואי, היום הולך להיות בינינו פרק שככה בהכנה המוקדמת אמרנו, זה נושא כל כך גדול וכל כך מורכב, וצריך להדגיש, אנחנו עושים פה מה שנקרא מבוא לסטרס, יכולים לדבר על הדבר הזה, כי זה מגפה עולמית, הסטרס הוא רעה חולה שנמצאת בכל מקום, בטח ובטח בישראל בשנת 2024, אין שום סיכוי שנכסה את ה... תאימה אפילו מהנושא הזה בפרק נכון. אחד, ואם ירצו לעשה עוד, סטרס זה עולם מרתק שיש בו גם הרבה טוב, אבל גם הרבה לא טוב, אז את הפרק הזה נקדיש למבוא, מה זה בכלל סטרס, מאיך הוא מגיע, איך הוא נוצר, מגילה בכלל את הסטרס, מה זה סטרס טוב, סטרס רע, וכן נגיע, אבל לסיטואציה שאנחנו נותנים קצת כלים, וצריך להגיד קצת כלים, כי זה באמת עולם שלם, לאיך מפרקים, או איך לפחות מחלישים את רמות הסטרס,
כן,
בואו
לא נהיה בלחץ.
לא נהיה בלחץ. אני יכול להגיד לך שאני פחות או יותר 10 שנים בתחום החרדות, וחרדות, אפשר להגדיר חרדה בצורה פשוטה, זה פשוט סטרס גבוה, או סטרס כרוני, סטרס גבוה לאורך זמן, ומגיעים אליי אנשים שבאמת כלפי חוץ הרי חרדה לא רואים, תסתכלי עליי, באינסטגרם יש לי כל כך הרבה עוקבים, ואת מסתכלת, לא רואה מישהו עם חרדה, לא רואים חרדה, ו... בעלי משפחה, עסקים, מנכלים, סמנכלים, בעלי עסקים, חבר'ה כאילו שכלפי חוץ מאוד מאוד רציניים ועשו דבר או שניים בחיים. ועם הזמן שליטה או חוסר ביטחון או צורך בוודאות ולאט לאט הסטרס עולה, הסטרס עולה וזה, אנחנו לא שמים לב לזה או מודעים לזה וחושבים שככה זה וזה בסדר. ולאט לאט המחירים של סטרס, או בוא נגיד שאפילו המחיר הקל אני תמיד הרבה פעמים אומר לאנשים זה חרדה. כי לפחות אם אתה סובל מחרדה, עזבי רגע, התקף לב, או דברים כאלה, שזה גם זה, תכף נדבר, אבל לפחות אם אתה סובל מחרדה, אז חרדה היא מספיק כואבת, שאת רוב האנשים, או אני מקווה שדי הרבה אנשים, גורמת להם לעשות פעולה, בשביל לשנות. אבל אם זה לא חרדה, ואז הסטרס פשוט נשאר לאורך זמן, אז אני אומר, אוקיי, זה סטרס, זה הגיוני, אני צריך לחיות עם הדבר הזה, אבל אז המחירים גדולים הרבה הרבה יותר. אז ליאת, בוא נדבר קצת על סטרס, מה עושים איתו? כי סטרס זה לא רק מילה, זה עולם שלם, זה לא סטרס, זה לא לחץ, סטרס זה סט שלם של פעולות, אבל בוא נתחיל בעצם איך גילו, מה זה סטרס, מה הדבר הזה?
אז ההבדל העיקרי באמת שביולוגים מגדירים בין סטרס לחרדה, שחרדה זה הביטוי המוחי ההתנהגותי והרגשי, והסטרס זה התגובה של התגובה הגופנית בעצם, תגובת הסטרס היא התגובה הפיזיולוגית, מה קורה בכל תא בגוף שלנו, כתוצאה מהאיום, בסדר? זה תגובה לאיום בסופו של דבר. אז אי אפשר לדבר על סטרס בלי להזכיר את האיש שטבע את המונח.
ועוד איך הוא טבע את המונח, שזאת אומרת.
קוראים לו הנס אליה. והוא היה מדען ממוצא הונגרי, פעל בקנדה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, והוא היה עושה ניסויים על עכברים.
זה
כאילו נשמע
הרבה, אבל צריך להבין שזה פחות מ-100 שנה שאנחנו מוכרים, נכון? יודעים מה זה סטרס.
בכלל, הורמונים.
בכלל זה לא היה מושג.
הורמונים בכלל. וסליה היה אנדוקרינולוג, זה חוקר הורמונים. ראשית הדרך, שנות ה-50 זה היה, בכלל ההתחלה של ההבנה של הורמונים ואיך הם משפיעים עלינו, עוד יגיע הרבה זמן להבין את ההשפעה של הרגשות.
בגדול הוא לא ידע כלום, זאת אומרת, בתקופות האלה של שנות ה-30 של המאה הקודמת, הוא פשוט לא ידע כלום, זאת אומרת, ממש התחילו לגלות את הדברים.
התחילו לגלות, כן, בייחוד בעולם של ההורמונים, איך הם משפיעים על ההתנהגות, והוא היה מזריק לעכברים תמיסות של הורמונים שהוא זיקק מהבלוטות שלהם, וכדי לראות איך ההשפעה של הורמונים על החיה, עוד אפילו לא ידעו לבודד את הכל בזה. קיצור, הוא ראה שלא משנה מה הוא מזריק לחיה, כל עכבר שעובר תחת הידיים שלו, עם הזמן מפתח אולקוס, קיבים בקיבה. מהר מאוד הוא הבין שזה כנראה לא קשור למה שהוא מזריק, אלא לאיך שהוא מזריק. כי זה קרה גם עם תמיסת הורמונים וגם עם מי מלח, כאילו תמיסת ביקורת.
תמיסת ביקורת.
תמיד אולקוס, בסוף התוצאה היא אולקוס בקיבה שלהם. והוא כנראה חשב שזה שייך לה איך שהוא מזריק, ולחוויה שעוברת על העכברים בזמן של הניסוי הזה. הוא לא ידע לעבוד עם בעלי חיים, הם היו נופלים לו, הוא היה רץ אחריהם, דורך עליהם, מושך אותם.
זה שנות ה-30 שם, פחות היה פיקוח.
כן, היה להם שחור בעיניים שהוא היה נכנס למעבדה, איך שהם באמת, איך שהם כאילו, מהתיאורים, איך שהם רואים אותו, הם נבהלים. חיה לומדת מהר מאוד לפחד. והוא חשב שאולי יש קשר בין החוויה הנפשית שעוברת על העכברים לבין האולקוס בקיבה, אז הוא חילק אותם לקבוצות, ויצר להם כל מיני חוויות שליליות, מעוררות חרדה. חלק הוא הכאיב להם, חלק הוא קשר אותם, לא נרחיב, לא היה אז ועדת האתיקה של בעלי חיים, לא נרחיב, אבל יצר להם חוויה לא מסכנת חיים, אבל לא נעים. הוא ראה שככל שהחוויה שעובר העכבר קשה יותר, האולקוס בקיבה נהיה חמור יותר. במסקנתו מהניסויים שלו, הוא תיאר את זה כך, הוא כתב, אני סבור שהגוף שלנו מגיב בתגובה אחידה לכל איום פיזי או נפשי שמופעל עליו, רעב, צמא או הודעה עצובה. אני הולך לקרוא לתגובה הזאת סטרס. כך נולד המונח, זה בעצם הקשר בין הגוף לנפש, בין המחשבה ובין איום. לבין התגובה של הגוף לאיום, אז הוא קרא לזה סטרס, ובהתחלה יום תקיש סטרס בפאבמד, באתר של כל המאמרים, ייצאו לך, כל יום יוצאים מאמרים,
כל יום, זה נושא מחקר בלי סוף, ועדיין אנחנו סובלים לנו בצורה יותר גדולה ממה בעבר.
אבל בתקופתו, אף אחד לא האמין לו, ולא קיבלו את העבודות שלו, והוא לא זכה להכרה בקהילה המדעית, והיחידים שמסכימים לממן את העבודות שלו, אלו הם, תעשיות הטבק, הסיגריות.
נכון.
סטרס עושה מחלות.
הסיגריות מקלות על סטרס.
אם סטרס עושה מחלות, אז תעשנו, ולא יהיה לכם אולקוס, תהיו בריאים, תהיו רגועים. סיגריות, הוא ממש היה פרזנטור עם החלוק הלבן, פרזנטור של תעשיות טבק, למה זה בריא לעשן, באמת, הרופאים אז היו, זה כבר מראה לנו את הקשר בין
לא, אבל גם צריך להגיד שזה אולי נשמע לנו מצחיק.
מדע לתעשייה.
כן, אבל זה נשמע לנו מצחיק, אבל אני בטוח שעוד 70-90 שנה יגידו על דברים שהיום אנחנו אומרים obvious, יגידו אסון שעשו את הדברים האלה.
אני חושבת על הטלפונים, שנתנו לילדים להיות עם הטלפון ככה.
בדיוק.
עם הבלוטוס הזה, בתוך הרכב.
הרי זה לא הנושא הפרק, אבל זה כל כך מרתק ש... ישב מדען אמיתי, והוא באמת, אליהו מדען, יש לו כבוד מאוד בעולם, והוא אמר, כן, תשנו, תשבו ברילקס שלכם, תשנו סיגריה, וזה טוב, והוא לא עשה את זה בשביל למכור, אני רוצה להאמין, כי באמת האמינו בזה שזה מקל.
ממנו לא את המחקרים, אז הוא עשה מה שצריך, אבל באמת לא ידעו את ה...
אבל המדען לא חשב שזה מזיק, עוד לא ידעו כמה זה מסרטן או כמה זה מזיק.
אני חושבת שהחברות הבא כבר הבינו, אבל הם העסיקו הרבה מאוד אנשי יח"צ ופרסומות.
רק ללמדנו להטיל ספק, כי גם היום יש דברים שעוד 90 שנה אנחנו
מבינים כמה... כמו עולם הנוגדי חרדה והתרופות, שאפשר לעשות עליו פרק על מה זה עושה לנו, וכמה היד קלה על ההדק בעולם של חרדות.
ה-SSRI זה באמת בפני עצמו. זה פרק נפרד.
זה פרק נפרד על בכלל על כדורים גם. בשינה, דיברנו על כדורים קצת וזה.
אז בסוף יצא שסיגריות לא משחרות.
אז, אבל זה ממנו את המחקרים, ומה שלמדנו מסליה, כמובן שזה לא סיגריות זה לא הפתרון, כמובן, אבל הוא צדק. זו תגובה אחידה שמופעלת אצל כל בעל חיים שמסתובב פה על כדור הארץ, תגובה בת 500 מיליון שנה של אבולוציה שמערכת עצבים. בגלל זה אני אומרת, מעמד בלחץ, מעמד בלחץ, תרגי. אני שונא שאומרים, תרגי. עוד יותר מעצבן.
זה כלי נורא חזק להרגיע, כמובן, אבל תמיד עובד.
כן, ממש עובד, כן, תרגי. ולא נותנים כבוד לתגובה בת 500 מיליון שנה של אבולוציה, שבעצם נועדה להזהיר את הגוף, לאפשר לגוף להתמודד עם איומים.
לך תתווכח,
איזו חוויה אישית.
זאת היא העובדה, זה סובייקטיבי לחלוטין, אבל ככה זה עובד. צריך להבין שזה סיסטם.
כן, סטרס זו חוויה אישית שתלויה רק בפרמטרים שקשורים לאדם עצמו. ורמות הסטרס כל כך שונות בין בני אדם, ואינם קשורות למציאות החיצונית, אלא לגורמים אישיותיים, פנימיים של האדם. ולכן אסור להגיד לבן אדם, מה את בלחץ? למה אתה בלחץ? תרגע, זה לא צריך להיות בלחץ.
כי חוץ שאני חווה לחץ על משהו מסוים, מה תגידי, אומר, הכל בסדר, אני לא מתרגשת, כי זה מאוד סובייקטיבי.
המציאות החיצונית אינה רלוונטית, רק מה שקורה לנו בראש.
הפרשנות.
הפרשנות זה מה שקורה בעצם שהמוח חש שהוא תחת איום.
אז פה צריך להגיד, אז המוח חווה איום בדיבור, בפעולה, במשהו שהוא חושב, מזהה כסוג של איום, למרות שזה חרדה, זה קלאסי, זה לא באמת איום. סטרס זה לא רק מילה. מה קורה לנו, לפני שניכנס לעומק, מה קורה לנו בסטרס בגוף?
אז מערכת העצבים שלנו, 135 מיליארד נוירונים, כל הגוף, כן? זה לא רק המוח למעלה, זה המוח המעיים והלב, והכולם, כולם, כולם ביחד. כל מערכת העצבים שלנו...
שאגב, הייתה שאלה בקבוצה שלנו, ככה, אני מכניס פה את זה, נוירונים יש רק בשלושת המקומות האלה?
לא, 135 מיליארד נוירונים. לא, לא, מעצבב את כל הגוף שלנו.
המון אנשים מעניין אותם על הנוירונים, מעניין למה.
כן, מעצבב את כל הגוף
שלנו. אז יש לנו מוח, 90 מיליארד, יש לנו מערכת העיכול, 500 מיליון פחות או יותר.
ולב 40,000, גם בכבד קצת, איזה מכון קטנטוני של הכבד, אבל בכל השאר, הנוירונים יש עמוד השדרה שלנו, כן, כן, כל תא יש לו זיכרון.
כי הנוירונים זה חלק מאוד מאוד משמעותי.
כל דבר שזז, מעצבבים אותו בעצם
נוירונים.
בידיים יש לנו עצבוב מאוד גבוה, באיברי המין שלנו יש עצבוב מאוד גבוה, בשפתיים, כל האכילה והפה שלנו, לטעום כל דבר.
הקטנטנים האלה הם סופר חשובים בשבילנו.
אך בגלל זה ליד יש כוח אדיר, שאתה נותן למישהו יד ומחזיק לו את היד, זה מרגיע מאוד, זה מיד משחרר את האוקסיטוצין. בקיצור, מערכת העצבים שלנו, כל הזמן עסוקים, עובדים בלקלוט מידע מהסביבה, ולהחליט אם זה מאיים עליי או טוב לי. רגוע, בטוח או מאיים. אתה נכנס לחדר, אתה מרגיש את הווייבים באוויר, הגוף שלך מחליט, טוב לי, לא טוב לי. אתה לא יודע אפילו להגיד למה, אף אחד לא אמר מילה.
פה צריך להגיד, שעוד לפני חשיבה ולפני ניתוחים וזה, המוח קודם כל מסוכן או לא מסוכן, זה הדבר הראשון שהוא בודק.
כל מערכת העצבים נותנת לך תחושה. נכון, אתה אומר, אני נינוח פה. או שאני מרגיש בלחץ.
אף אחד לא דיבר, אבל...
אף אחד לא דיבר.
קודם כל, אם נתח את זה מסוכן, המגדלה, מסוכן או לא מסוכן.
כן, כל הגוף שולח שליחים, שולח מידע, של נעים לי, לא נעים לי, בטוח לי, לא בטוח לי, מערכת העצבים, תוך כמה שניות קולטת מידע מזה, יכול להיות מראות, צלילים, קולות, מגע, ריח. אתה יכול לנכנס לזה מקום, ריח, מאוד חזק. כל זה נקלט, לפעמים אתה פוגש בן אדם בדייט, ואתה לא מבין למה, אין הרגשה נינוחה, יכול להיות שזה פתאום ריח גוף או איזה ריח שבאזור.
כל הפעולה הזאת קורית בצורה לא מודעת, עוד אני לא חושב על זה בכלל.
95% מה שקורה לנו אינו מודע. המוח משום מה מפרש, זה גם כמובן קשור גם למבנה האישיותי שלנו, אם אני נוטה לפחד או נוטה...
מה זה לא אומר? זה גם סיפור מהעבר, אני בא עם... אותו רגע עם הדייט, אני בא עם הרבה מאוד חוויות לאותה סיטואציה.
נכון, מערכת העצבים שלנו נושאת זיכרונות כבר מהעבר, היא יודעת, זה יכול להיות שהייתי במקום עבודה שכל היום צרכו שם, אז אני נכנסת היום למקום עבודה, עוד לא אמרו מילה, אבל אני מרגישה אנרגיה. זה כבר גורם לי לתחושה, לא טוב לי פה.
או הייתי בדייט עם מישהי ג'ינג'ית בעבר, ועכשיו זה ג'ינג'ית, ואוטומטית יש לי חוויה לא טובה, בלי שאני חושב זה אוטומטית יקרה.
זה יכול לקרות, כן, לפעמים אנשים לא נותנים שם לילד, כי השם כבר, יש מישהו שהם מכירים בשם הזה, וזה כבר בא להם לא טוב. אז מערכת העצבים שלנו קולטת, מנתחת, מאבדת ושומרת את המידע הזה גם לעתיד, אבל בגדול, ההחלטה צריכה להתקבל מאוד מהר, אין זמן בטבע, אין, better safe than sorry, נכנסתי לחדר, לא נעים לי, יאללה, ביי, לא, מה אני עכשיו, שב, זה וזה, יש לי וייב לא טוב, אינטואיציה, מה שאנחנו אמרנו, אינטואיציה. אז מערכת העצבים שלנו חווה את הסביבה.
מהירות על דיוק, ולכן אין פה מוח, יכול שפספסתי.
המוח מעדיף
ניתוח מהיר מאוד קבל החלטה, עדיף לי לברוח נכון. או לפעול.
תשמע חלילה הזקה עכשיו. לא נחשוב לנתח, רגע, יכול להיות שיש הזקה, רגע, זה עולה, יורד, זה... יאללה, בוא נעוף מפה, נרים טלפון הביתה לראות שכולם בסדר. זה דבר ראשון שנעשה. הגוף חווה את ה... עם הזקות, למשל, יש לנו כבר התניה, כן? חדשות ב... שיש את הצליל של החדשות, זה יש דברים שכבר...
מקפיז ישר.
כבר התניות, אתה כבר לא לחשוב, אתה כבר לא חושב, זה אוטומטית, כי כבר עשית את זה כל כך הרבה פעמים, אז המוח באופן אוטומטי מגיב.
אוקיי, אז יש פה מערכות שלמות, או בעצם כל הגוף שלי נתן לי איתות, מסוכן או לא מסוכן, אם לא מסוכן, אם נעים לי, הכל בסדר.
כן, רילקס או threat, כאילו, או שמשהו מאיים עליך. עכשיו, ברגע שמשהו מאיים, המגדלה נדלקת. ומפעילה את תגובת הסטרס.
מילה על המגדלה,
כן,
שהיא בעצם מקם הסכנות שלנו.
נכון, כן, בלוטת ניהול הסיכונים. היא מקבלת מידע מכל הגוף, אומרת, טוב, יש לה שלושה מצבים, מנוחה, חרדה או פאניקה, ובהתאם לניתוח, בהתאם למידע שמגיע, היא נדלקת, ובעצם שולחת שליחים ליותר את הכליה. ואומרת ליותר את הכליה, מיד להזרים למחזור הדם, קורטיזול ואדרנלין. הורמוני הסטרס, הגוף מכין את עצמו, הכל קורה בתוך אלפיות שנייה, אתה לא חושב על זה, אף אחד לא מתעניין במה אתה חושב בכלל. קודם כל התגובה מופעלת, הגוף צריך להיות מוכן, אין זמן לחשוב, והחלק הזה בכלל, החלק החושב והמנתח,
יוצא מהמשחק. לא צריך לחשוב.
ככל שהמגדלה תהיה מעוררת יותר, החלק הזה ירד יותר, אתה תעשה דברים שאחר כך תגיד, אופס, זה היה אימפולסיבי מדי, אבל better safe than sorry כבר אמרנו.
אז אמרנו פה שני דברים, אחד שאנחנו בזמן סטרס, יש צמצום קוגניטיבי, אנחנו בעצם חושבים פחות, יצירתיים פחות, כי המוח לא צריך את כל הדברים האלה בזמן סטרס, וגם עוד דבר קלאסי, שנתת פה דוגמה לאלמנט, זה בעצם אירוע פסיכוסומטי. זאת אומרת, בעצם התגובות, הבלוטות, ואז עוד רגע נדבר על ההורמונים, זה בעצם העניין המנטלי, שמתחבר לפן הסומטי, הפיזי.
אין הפרדה. מערכת העצבים שלובה במערכת העיכול, שלובה במערכת החיסון, הכל משולב. אין הפרדה.
כן, הכל...
האנדוקרינולוגית, האנדוקרינית, כן, הכל עובד אחד עם השני.
זה בעצם מערכת ההורמונים, צריך להגיד, שאנשים לא מכירים את השמות החוקיים. מה קורה בגוף? אז אוקיי, אז המגדלה...
רק אנחנו המצאנו את הגוף נפש, כאילו את ההפרדה הזאת, היא לא קיימת במציאות.
הכל אותו דבר. ואז, אוקיי, המגדלה סימנה סכנה, צריך להגיד שאנחנו אפילו לפעמים, זה עוד כל כך מהיר שאנחנו אפילו לא כל כך מודעים לזה.
נכון, נכון.
מסמן את סכנה, המוח נכנס עכשיו לסיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, אם זיהיתי, מה שקרה זה לא אריאל, קולו של ארנב, הכל בסדר. אם אני מזהה פה סכנה אמיתית...
עדיין הגוף שלך יהיה בעירור מאוד גבוה, כי התגובה יצאה לדרך. התגובה כבר יצאה לדרך. עכשיו להרגיע את המערכת חזרה, זה סיפור אחר. נדבר על הרגיע.
מה קורה?
בוא נהיה בתגובה.
בטירוף.
הורמוני הסטרס משתחררים. שוב, כאילו הכמויות הן אדירות. לא משנה עכשיו שזה מייל מהבוס. את מי זה מעניין? הכמות שתשתחרר, תקפיץ לך את הגוף, את לחץ הדם, אז לחץ הדם יעלה, העורקים מיד מתקשחים, קצב הנשימה מתגבר, קצב הלב מתגבר. בעצם קורטיזול ואדרנלין משפיעים על כל תא בגוף שלנו, ולכן אנחנו, מערכת העצבים ההיקפית נדרכת, אם מישהו פעם חתך אותך בכביש, אתה מרגיש את כל הגוף מיד נדרך, לוקח איזה כמה שניות להירגע אחרי זה, קצב הנשימה מתגבר, קצב הלב מתגבר, סוכר משתחרר מהכבד, לחץ הדם עולה, שרירים מתקשחים, לתת מקסימום אנרגיה לתנועה, כל הסוכר והחמצן זה בעצם לשרירים, והשרירים בתורה מתקשחים, כדי לתת מקסימום אנרגיה, בסוף היום נרגיש כאבים בשכמות, כאבים בגב, כאבים בצוואר, בגב התחתון, בגלל הסטרס. כל הפרויקטים לטווח ארוך מופסקים, כדי למנוע בזבוז אנרגיה.
צריך להגיד שכל הפעולות האלה לא סתם אצלנו, כי במקור סטרס זה לא מייל מהבוס, אלא אריה שמגיע, והגוף מכין את עצמו עכשיו או לפייט או לפלייט.
נכון, נקבה שלא רוצה מגע.
וצריך לפעול. הגוף מכין את עצמו למוד קרב.
או זכר שבא עלייך, ואת צריכה, כאילו, זה אפילו לאו דווקא נמר, זה ביום יום, כל הזמן יש סטרס.
אבל רק להגיד, נדגיש שכל הסט פעולות הזה, כי אנשים מפרשים את זה בטעות למשהו רע, זה סט פעולות שהגוף מכין אותו עכשיו למוד עבודה. זאת אומרת, אני צריך לעשות שינוי, אני כבר לא בסימפתטי, בפרסימפתטית, אני צריך עכשיו להיכנס למוד אירוע, אירוע כנראה רציני, ואני מכין את עצמי לזה.
נכון, ואז אתה תרגיש את התחושות בגוף, אתה תרגיש את הלחץ דם עולה והכל, וזה יתרגם לרגשות. זאת אומרת, איך אני יודעת מה אני מרגישה? אני מרגישה שכל הגוף שלי בלחץ. אז אני מרגישה בלחץ, אז אני מרגישה חרדה, אני מרגישה פאניקה, פחד, וכל הדברים שאנחנו ניתן להם מילים אחר כך. אבל כל הגוף בעצם דרוך ומוכן. הפרויקטים לטווח ארוך מופסקים. כדי לא לבזבז בזבוז אנרגיה, מי יודע אם נחיה עד הערב בכלל. העיכול מופסק, מערכת החיסון מדוכאת, ייצור העצם מופסק, יובש בפה, יובש בקבע, יובש באברי המין, דחף מיני מדוכא, המוח נכנס למצב של ריכוז וחרדה, איך לצאת מהברוך. חרדה זה מצב של המוח, בעצם ראיית מנהרה, איך לצאת מהברוך, זה כל מה שמעניין אותי עכשיו, שום דבר, את תתן לי להתעסק בדברים אחרים. עכשיו, במצב הזה, בעצם, קודם כל יכולות החשיבה הגבוהות שלנו יורדות, כי זה לא הזמן לבעיות במתמטיקה עכשיו, את מי זה מעניין?
לא צריך.
לא צריך. עכשיו צריך להיות ממוקדים בבריחה, ומופעלות בעצם התגובות ההישרדותיות, לברוח, להילחם בהתאם למצב, לקפוא במקום, תלוי מה יקדם כרגע את ההישרדות שלך.
אגב, יש שאלה שעולה אצלנו בקבוצה, בפייסבוק לא מעט, fight or flight. גברים, נשים, יש סיבות שמישהו יהיה בפלייט, מישהו יהיה בפלייט, יש מדע מדויק על זה?
אז אפשר, באמת נעשה פרק על המוח הנשי והמוח הגברי, ניתן להם כבוד, אבל בכל הנוגע לסטרס, רמות הקורטיזול של נשים גבוהות יותר, פי 2 עד 3 מהרמה של הגבר, טסטוסטרון הוא זה שמוריד את רמת הקורטיזול הזכרית, ובדרך כלל התגובה, בגלל הטסטוסטרון של גברים, היא fight or flight, תילחם או תברח, אם יש לך אפשרות.
בגלל...
אדרנלין. למה? טסטוסטרון עולה אצל זכר בזמן לחץ, ומעלה את האדרנלין.
ואדרנלין זה חומר מעורר. ובגלל זה הוא מייצר לי פעולה של או אני אברח או אני אתקוף.
אקטינג
אאוט. אוקיי. תפעל. תפעל בכל מקרה, לא משנה.
תפעל בכל מקרה, ולכן גם קראו לתגובה פייט אור פלייט, כי גברים עשו מדע על זכרים. זה היה רוב המדע לצערנו, עדיין היום עושים יותר מחקר על זכרים. אבל... מבחינת נשים במדע זה משתנה, אבל בגדול יש גם פריז ופון, שנשים עושות יותר, שוב, אנחנו עושים הכל, בדרך כלל שנשים בטוחות הם יעשו fight or flight, אז הם בדרך כלל יעשו את זה בבית, נגיד על הבן זוג, להוציא את כל העצבים על הבן זוג, כן. כי שם יש ביטחון, ובעבודה יותר לרצות אולי, את הסביבה יותר לרצות.
אתה תגיד פריז זה כיפאון, ופון זה ריצוי.
כן, ופון זה ריצוי, זאת אומרת, או ריצוי וגם לטפל, כאילו, להתעסק בילדים, ומה הילדים, ומה עם הילדים, ורק שהילדים יהיו בסדר, זאת אומרת, בזמן לחץ.
דווקא אישה שהיא לחוצה וזה שהיא מנקת הבית, או מסדרת וזה, אז זה ממש קלאסי ל... OCD זו דוגמה קלאסית, לנסיון להוריד את הלחץ או כינון, זאת אומרת, פעולות מאוד נכון. מאוד אבולוציוניות, עוד. שנובעות מיליוני שנים אחורה, אבל בדיוק בשביל לנסות להרגיע את המערכת.
ופריז זה הסיפור של נקיבות, גם זה הסיפור של הטרדות מיניות, למה לא צעקת, למה לא ברחת, למה לא זזת, כי הגוף קופה במקום. עכשיו, מבחינה אבולוציונית...
בדבר כזה,
בדיוק, זה... בגלל זה כי גברים שופטים נשים, בכלים של גברים, זה כאילו, אתה רע לך, אז תקום, תני לו מכה ותצאי, זה לא עבודה של זה נקבות.
זה הדבר הזה, כן.
נקבה בטבע, תתקרב לנקבה, לתאה עכשיו ששומרת על הביצים, היא תברח?
לא,
היא לא תברח, הלכו הביצים, עכשיו השקיעה בהם כל כך הרבה. היא קופת, היא נשכבת על הגב ומעמידה פני מתה, אפשר לבעוד בה, היא נהיית אבן, מה היא רוצה שתחשוב?
אל תתעשרים, אני מתה,
פגר, מתה, זה לא בריא לאכול פגר, זה מלא חיידקים, אז יעזבו אותה בשקט, היא מסתובבת ומסיזה אותם למקום אחר. וזה גם יתרון הישרדותי. היא לא יכולה לנצח בפייט אור פלאט, ביונקים, איך היא תנצח אותו? מסת השריר שלו הרבה יותר גדולה. אז היא תנסה להילחם. זה אסטרטגיה שלה. פריז, תעזוב אותי בשקט, אני כאילו עמית פני מתה, תעשה מה שאתה רוצה, תעזוב אותי בשקט, וזה יותר, זה טראומטי בטירוף, כן? עם הטראומה נתמודד. אבל באותו רגע, אני חיה. ופון זה לרצות ולפייס, לנסות להוריד את המתח מהצד השני. כן, אני אעשה מה שאתה רוצה, כן, או לרצות את הסביבה. נשים מרצות את הסביבה, פי חמש מגברים.
פי חמש.
ילדה, מגיל שנה וחצי, פעותה מסתכלת על ההורה שלה, פי חמש מפעות כשהם בסביבה זרה. כשאתה לוקח אותם לסביבה זרה, היא מסתכלת כל הזמן.
זה מרתק, וזה האבולוציה, זה דברים, ככה זה עובד.
כי נקבות צריכות את החברה, כאילו הרבה יותר בשביל ההישרדות של הצאצאים, וזכרים בדרך כלל יותר סוליסטים. אז אנחנו רואים את זה שוב, אין גבר דומה לגבר, אין אישה דומה לאישה, אבל בגדול רמות הסטרס, דיכאון, חרדות, חשיבת יתר, פרפקציוניזם של נשים, רומינציה, זה נטייה למחשבות שליליות, לחפור ולחפור עוד פעם ועוד פעם בראש פרפקציוניזם, או גם עם אנשים, עם חברות בדרך כלל, שאומרים שיחות מרמרת, כל אחת מתמרמרת ומתמרמרת, ואנחנו ביחד מעלות קורטיזול ככה, מסיבת קורטיזול.
מסיבת קורטיזול זה יפה.
וגברים פחות נוטים לעשות את זה, כאילו דווקא לשדר, אני לא בלחץ, מה, כל קטן עליי.
שסרס, צריך להגיד, יכול להיות לגבות מחיר מאוד, מאוד יקר.
מאוד גבוה מגברים, מאוד גבוה. גברים עוברים דברים קשים, ושומרים את זה יותר בפנים.
דיברנו על מחיר יקר.
כן, שזה...
אבל שנייה רגע כדי לא להפחיד את האנשים פה שבאו, השקיעו בנו וזה, ואנחנו רוצים לעשות הפחדה, סטרס זה לא תמיד דבר רע?
כן, עוד לפני זה אבל, בוא נגיד למה, קודם כל, אתה יודע איך מודדים סטרס בכלל? איך אפשר למדוד סטרס?
בוא נדבר על זה.
אז למדוד קורטיזול בדם הוא מאוד תנודתי, זה לא ייתן לנו הרבה, או יש לו עליות וירידות, דווקא...
כי הוא מאופיין בעליות וירידות.
מופנה בעליות וירידות, יש לו תנודתיות גבוהה, אז זה לא נותן הרבה מידע, מדידת הקורטיזול. אבל מה שעושים היום, שדי, זה מראה כמה המחקר על סטרס עדיין לא מספיק רחב כמו שצריך בעיניי, דרך השערה. קורטיזול מצטבר בסקיקי השערה, אז לוקחים קבוצת שיער ומזקקים את הקורטיזול, בגלל זה נכון יש תמיד השפעה של סטרס על השיער, okay. אם זה נשירת שיער, כן, אלופציה כן, זה כן, מקרה כן. של מחלה אוטואימונית, היה לי פעם, זה... אבל בכלל, אתה רואה גם אצל כלב שהוא חתול, שהם לא בטוב, הפרווה ישר רואים עליה שהיא, אז בעצם קורטיזול מצטבר בסקיקי השיער, אז אפשר למדוד קורטיזול בשיער.
אנחנו יכולים למדוד רמת סטרס?
זה היום הדרך למדוד סטרס, דרך השיער.
בעבודה פשוטה, זאת אומרת, בדיקת בית מרקחת, מה שנקרא, או שצריך אצל...
לא בית מרקחת, צריך לזקק את ה... לעשות איזה תהליך של הקבוצת שיער, אז זה היום הדרך למדוד סטרס בגדול, אבל רמות הסטרס שונות, זהו, שונות מאוד בין בני אדם. ולמה יש אנשים שהם יותר בלחץ, יותר כאילו רגישים ללחץ, וכאלה שיש להם איזה חוסן נפשי.
אוקיי.
אז הגורם הראשון במעלה שמשפיע על כך שסטרס זו חוויה כל כך כל כך סובייקטיבית ואישית, זה מבנה האישיות של האדם. אם יש לי נטייה למחשבות שליליות, הערך עצמי נמוך, תחושת מסוגלות נמוכה בחיים, ריבוי של טראומות מהעבר, אמרנו שאומרים שמה שלא הורג מחשל, אבל זה נרשם בגוף.
גובה מחיר.
זה נרשם ומשפיע. אז כמו שאמרנו, נטייה ראייה פסימית של העתיד. כל זה יגרום לרמות סטרס גבוהות, מי שיש לו את המאפיינים האלה.
צריך להגיד שככלל, מבנה אישיות שהוא לא יציב, שאני לא בטוח בעצמי, שחוסר ביטחון, כמו שאני הייתי הרבה מאוד בעבר, מדבר על זה לא מעט, או אפילו צורך בשליטה, זאת אומרת, כל מיני דבר, או פחד מאובדן שליטה, הדברים האלה מביאים אותנו באופן טבעי לרמות סטרס גבוהות, שאם הייתי הרבה יותר בטוח ומאמין, ומאמין בעצמי, זה פשוט לא היה קורה.
נכון.
לכן גם החשיבות עצומה של לעשות עבודה פנימית.
בדיוק. אישיות אפשר לשנות. אישיות היא בסופו של דבר תוצר של ההורמונים שהפרשנו, בילדות אפילו. אם הייתי בבית...
הכל גמיש, כי הרבה פעמים שומעים, זה אני.
נכון, אפשר תוך, רק עם הבנה וידיעה, והבנת התבניות והבנת הדפוסים. כן, יכול להיות שגדלתי בבית פסימי, נוטה לשלילי. בסדר, קרה משהו, הופכים אותו ל... זה באמת מערכת הצבים שלי, ככה היא למדה. כי בסוף אנחנו, החתמה, כן, שלב ההחתמה. ההורים שלנו תובעים את התכונות שלהם, מי בונה לנו את האישיות? לפעמים אנשים אומרים לי, הסביבה. מי זה הסביבה? 5 שנים ראשונות זה מה שבונה אישיות, וזה ההורים. לכן להורים יש השפעה מאוד מאוד חשובה, על בניית הערך שלנו, תחושת המסוגלות שלנו, לכן מאוד מאוד חשוב להורים, נעשה גם פודקאסט להורים, איך לבנות ילדים חסונים יותר לעתיד, כי זה הכל מתחיל שם, בצורת החשיבה שלנו, בדפוסים, בתבניות שלנו על עצמנו, באמונות שלנו על עצמנו, כמה מסוגלות יש לי, וכמה יש לי נטייה הזאת לרומינציה. עכשיו, פעם הייתה לי רומינציה. הייתי עושה הרבה רומינציה, הייתי, אם היה קורה לי משהו...
רומינציה, מי שלא מכיר, עלה אתגרה.
כן, עוד פעם, היה קורה לי משהו הכי קטן, טלפון לחברה, טלפון לאמא שלי, טלפון, ובערב הבן זוג, כאילו יאללה, כל היום על קורטיזול. גם כל יום, כל פעם שהייתי מספרת, הייתי מחמם את עצמי עוד יותר, יאללה, קצת אדרנלין, מה קרה? כי אתה מרגיש חי, והייתי מגזימה, כן, וככה יסתה, וככה זה. ובסוף, אתה מרגיש את הכל היום, נתת לאירוע מאוד קטן, משמעות מאוד גדולה, שהרסה לך את היום, ואתה כל הזמן מדבר על זה עם אנשים, ואז אחרי שאתה מדבר על זה, אתה חושב על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובעצם כל היום היית, במקרה שלי, הייתי על קורטיזול, שלא תרם לי שום דבר, לא לערך שלי, לא לזה שלי. עכשיו, אנשים בגלל שהם רוצים לעשות לך טוב, כן, אמפתיה, אז הם נותנים לך להתחמם, ואומרים לך, כן, וואי, לא, כאילו נדיר שמישהו יראה לך את הצד השני, כי הוא רוצה להיות בצד שלך, כן. וזה יש גם מה שאתה מצפה ממנו, תמיד תהיה בצד שלי, אל תהיה בצד של האחר, כי זה מה שאנחנו צריכים. אבל בסופו של דבר זה יוצר לך איזה גם תחושה של קורבנות, ואתה ככה מתבוסס בקורבנותך.
זה דרך קלאסית להגדיל את הסטרס.
ואז הכל היום בסטרס, אז אפשר לשלוט בזה.
אבל צריך להגיד, בהתאם לזה, וזה מה שאמרת קודם, אבל נדגיש את זה, שלכן קשה, לא נכון לבוא בשיפוטיות. זאת אומרת, מה שאצלך, מה שאצלי אותך, יכול להגיד, מה אתה מתרגש פה, או... סטרס הוא לחלוטין עניין סובייקטיבי.
בלי ביקורתיות, בלי שיפוטיות ובלי ציניות.
מעולה. ויש אפשר לעשות הרבה עבודה. אז אמרנו כזה דבר, אנחנו יודעים את ההיסטוריה, וזה באחד בשם סליה אמצי, או לא אמצי, הגדיר את המושג סטרס, כמובן שזה הרבה לפניו, ואנחנו יודעים שסטרס זה משהו אבולוציוני, אפשר להימנע ממנו, זאת אומרת, סטרס יש...
תגובה של הגוף.
תגובה אוטומטית, ותגובה כמובן מאוד מאוד חשובה. בגדול, אם לא היה סטרס, לא היינו פה.
נכון.
ואנחנו יודעים שגם סטרס זה סובייקטיבי, אבל סטרס זה רק דבר עליית.
מה?
סטרס זה רק דבר רע?
לא. וסליה אמר דבר נכון, הוא אמר זה לא סטרס שהורג אותנו, אלא התגובה של הגוף אליו, שלא השתנתה ולא תשתנה עוד מיליוני שנים. עכשיו, נכון, יש רמות מסוימות של סטרס, גם לא להיות בסטרס בכלל, זה לא טוב. זאת אומרת, שיעמום.
בוא נתעכב על זה רגע.
לא קורה שום דבר, אתה לא בלחץ, אתה אוכל קוקוס בתאילנד. זה כיף, לתקופה.
לתקופה.
אבל בסופו של דבר, כשהגוף לא מאותגר, הוא גם נכנס לאיזשהו סטגנציה.
הגוף, זה כמובן...
המוח, בוודאי. אז קצת סטרס במידה, זה מאוד חשוב. אני תמיד מספרת בהרצאות ובתוכניות על על המחקר ממכון ויצמן, על האמא שמלקקת את הגורים. וככל שהיא מלקקת את הגורים, היא מפעילה מנגנון אפיגנטי מאוד מאוד חשוב, זה הביולוגיה של החרדה, היא מחבה גן מאוד חשוב במוח, שקובע את עוצמת ציר הסטרס. זאת אומרת, גם הציר שאמרנו, המגדלה שולחת שליחים ליותר את הכליה וכולי, הציר הזה יכול להיות מבוסט יותר ומבוסט פחות. אנחנו מגיעים לעולם שהציר על הווליום הכי גבוה, כי העולם מסוכן, עדיף להיות נוירוטים. אם אתה גור של עכברים, תהיה כל הזמן בלחץ.
כן.
אל תיקח סיכונים בעצם, כן. כל הזמן תהיה בלחץ, תהיה נוירוטי, חוסר יציבות רגשית, כי זה מה שיגרום לך להתחבא.
אחרת לא תהיה בחיים.
כן, תתחיל לקחת סיכונים פה.
אני מפחד משמע אני קיים.
יפה. וככל שמלקקים את הגור הקטן הזה, בעצם הליקוק של האמא מחבא את הגן שאחראי על הווליום, ובעצם התגובה נחבט ונחבט ונחבט, ויש יותר ויסות רגשי. שזה אחד המנבאים הגבוהים ביותר להצלחה של אדם בחיים, זה היכולת לבסט רגשות, לבסט כעסים, להתמודד עם כישלונות, להתמיד כשלא טוב, כשלא נעים.
זה לנהל את עצמך, לנהל את האמוציות.
נכון, אז אני מספרת על הליקוקים של האמא, ואז הרבה אמאות אומרות, גם אבות, אוי, לא ליקקתי, כן, ליקקתי מספיק, צריך ללקק, לא ליקקנו מספיק, אולי בגלל זה לילד יש ככה, ואז אני אומרת, לא, ילד צריך לחוות סטרס. אז זה נכון, כאילו, מה שאנחנו נולדים, אנחנו צריכים את האיזון הנכון הזה. כי גם ילד שתלקק אותו מהבוקר עד הלילה, לא יצא לעולם עם יכולת להתמודד.
צריך לדעת ברמה מסוימת, הרי אנחנו צריכים להיות דרוכים וממוקדים, ולהפעיל את המוח שלנו וסטרס, ברמה מסוימת שתכף נסביר
מה
זה, זה בלי זה אי אפשר להצליח. זה בלי זה אי אפשר להצליח.
אתה צריך לדעת איך להתמודד.
הרי שערה תהיה, בעיה תהיה, קושי יהיה, אז עדיף שלפני זה, אבל אני חושב שלא רק בגלל שיש שערות, שאני הרבה פעמים, אפילו בעסק, שאני ממוקד, מרוכז, יש לי משימות, אני לא, אף פעם לא אוהב לחכות לרגע האחרון, לא כמובן, אבל אני לא אוהב לחכות לרגע האחרון, אבל אני רואה שאני דרוך, אני מביא תוצאות יותר אפקטיביות.
כן, אז יש לחץ אפקטיבי, מה שנקרא, כן.
או למשל, מנתח מוח, או מנהל חדר מיון, שבי דפינישן נמצאים בסטרס, זאת אומרת, עם העבודה שלהם ועדיין, זה לא משהו שמזיק להם.
נכון, וזה בעיניי הסוד בחיים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש גרף סטרס אישי, אני אומרת שנתנו לנו הגנטיקה והאפיגנטיקה שלנו. כל אחד יש את הגרף שלו.
אמרת פה מילה שרוב האנשים ככה יגידו שנשמע מאוד מעניין, מה זה אפיגנטיקה, בוא נדבר רגע.
זה איך הסביבה משנה את הגנים, כמו האמא שמלקקת את העכבר שלה ומחבה את הגן. אז אנחנו יודעים שיש את הגנים שאנחנו נולדים איתם, ויש את הסביבה שמשנה ומשפיעה על הגנים שלנו. זה האפיגנטיקה.
צריך להגיד שיש הרבה מההשפעה. לא, לא, צריך להגיד שהשפעה סביבתית, בטח בגילאים הצעירים, על הרבה מאוד אלמנטים אצלנו לסביבה, יש השפעה עצומה.
נכון, כל הזמן.
יש לנו הרבה יותר מהתורשה, להרבה מאוד מובנים.
יש את התורשה, ועליה יש באמת את ההשפעה. יש תכונות שזה 50-50, נגיד השכלה זה 50-50.
לא דווקא תכונות, אני גם גדל עם, אפילו ילד מאומץ, אבל גדל בבית מאוד אוהב, ומאוד תומך, זה יעשה את השינוי.
נכון, ולהפך, בית מרביץ או מתעלל, זה חבל על הזמן.
שינוי מאוד מהיר.
וזה כבר לא קשור לגנטיקה. הגנטיקה אולי תקווה אם תתפתח סכיזופרניה או משהו אחר, שבעצם זה יכול להיות משהו פרדיספוזישן. יש לנו את הגן,
כן.
אבל אם הסביבה תהיה לא תפעיל את המנגנונים, אז אנחנו לא נדע אפילו שיש לנו את הגן הזה. אז כל אחד מאיתנו יש גרף סטרס אישי, שנתנו לנו הגנטיקה והאפיגה הגנטיקה. הגרף הוא תמיד פעמון. אבל אצל מישהו זה יכול להיות פעמון רחב, אצל מישהו זה יכול להיות פעמון יותר צע.
אוקיי, שהקצוות הם...
הקצוות אנחנו לא רוצים להיות בהם בעצם...
לא לפה ולא לפה לאורך זמן.
כן, סטרס גבוה מדי, או סטרס נמוך מדי, זאת אומרת שאין לחץ.
לאורך זמן, זאת אומרת, אפשר להיות שם לזמנים, אבל...
כן, לא רוצים להיות בשעמום, מצד שני לא רוצים להיות שיש עלינו אלף דברים על הראש, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן דרוכים.
לא, רק שלא אנשים לא יתבלבלו, להיות בשעמום פה ושם זה דבר מצוין.
כן.
לחיות חיים בשעמום, או תקופות ארוכות בשעמום, זה רע מאוד.
כן, שאין לך מוטיבציה, אין לך משמעות בחיים, אין שום דבר, לא קורה כלום, אנחנו לא רוצים, זה גם עינוי, שלא קורה לך שום דבר, כלום. אבל, אז אנחנו רוצים להיות באזור של הלחץ הצהוב, כאילו בעלייה, זאת אומרת, האזור הלחץ החיובי, פשוט בשקף שלי זה צהוב, ואז זה מתחיל ירוק, צהוב, כתום ואדום, שזה שחיקה, שכבר לקחת על עצמך יותר מדי. אז כל אחד צריך למצוא את האזור ה... צהוב שלו, של הלחץ החיובי, כן. של לחץ בריא, של לחץ שגורם למיקוד, לריכוז, כמו שאמרת, לאפקטיביות, לקום מחר בבוקר עם מטלות חדשות ודברים חדשים, ואני חושב שהסוד שלנו בחיים, האתגר במהלך החיים, זה להבין מתי עברנו לכתום, כאילו מתי עברנו לאזור הלחץ הגבוה מדי, כי מהר מאוד זה מוביל לשחיקה. אתה לא יכול להיות הרבה זמן בלחץ גבוה.
לא, לשחיקה, שזה לסטרס, סטרס גבוה לאורך זמן, יש מחירים עצומים שחלקנו אפילו לא מודעים אליהם.
ואנחנו לא שמים לב שעברנו את הגבול הזה, כי כבר לקחנו על עצמנו ולקחנו על עצמנו ולקחנו, וזה כיף, זו תחושה כזאת שיש יש אקשן, יש דדליינים, יש פרויקטים, יש ילדים, יש להסיע לחוגים, יש לקחת את הזה, יש...
אבל מה תגידי למישהי...
להגיש מבחנים.
יש לי חברה מאוד מאוד טובה, שיש לה עסק מאוד מצליח וזה, והיא מאוד באמת אישה מצליחנית, אבל נמצאת ב... והיא אוהבת את מאוד את מה שהיא עושה. אבל נמצאת ברמה סטרס מאוד גבוהה לאורך זמן, אני רואה את זה, מה שיכול להריח את הקורטיזול אצלה. אבל עכשיו, אם אתה אומר, אני אוהבת.
אז זהו, אז פה אנחנו צריכים להבין שאפשר להתמכר לסטרס, כי יש שם את הרכיב של האדרנלין. אדרנלין זה חומר ממכר, נכון? אנחנו הולכים ללונה פארק, הולכים לראות סרטי אימה. מי יכול לראות את הדבר הזה? אבל זה מעביר אדרנלין.
זה גלישת גלים, זה אדרנלין עושה טוב.
אדרנלין עושה טוב, ולכן אפשר להתמכר, ואז כשאין כלום, פתאום אתה מרגיש רע. כאילו, אתה מכור למתח, אתה מכור ללחץ, אתה מכור למיילים, אתה מכור לוואטסאפים שיש לך כל היום, מישהו כל הזמן מחפש אותך, מישהו כל הזמן צריך אותך, אתה לא יכול לוותר על זה, הריגוש. אז זה ריגוש, ואצל הוורקוהוליקים, לפעמים זה מעיד על איזשהו חוסר אחר, שכמו שאמרנו, זה אחד הבריחות, זה לעבודת יתר, להמיס, 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 כדי לשכוח מהצרות או מהדברים הכואבים.
אוקיי.
אז אפשר להתמכר לסטרס, ולכן זה האתגר. כי אתה לא תשים לב שעברת לכתום, כי אתה כבר מכור.
אתה גם מתלהב מזה אפילו. זה לא שלא עברתי, אני לא יודע, כי אני מכור, אני אוהב את זה, זה עושה לי טוב, אני רוצה, זה המיילים וזה האקשן. רק שמתחת לפני השטח, המחיר הולך
ונהיה... אתה גובה מחיר גבוה מאוד מהגוף,
גם לא היום, יכול להיות שזה מחר או מחרתיים עוד כמה שנים, אבל זה יבוא.
אחרי גיל 45 בדרך כלל, איזה מחלות אוטואימוניות מתחילות לתקוף את הגוף, זה רמות קורטיזול גבוהות מדי לאורך זמן, קורטיזול פוגע בבקרה של המערכת החיסונית על עצמה. כל הזמן מסתובבים בגוף שלנו תאים שיודעים לתקוף את העצמי.
את אומרת דברים מפחידים מדי, בוא תגידי דבר מאוד פשוט, קורטיזול גבוה לא יורדים במשקל. לא יורדים במשקל. תאמיני, זה עובד הרבה יותר טובה, שתגידי מישהו מחלה אוטואימונית. בסוף, שהגוף הרי שרוצה לשמור מאגרי שומן, הוא רוצה לשמור את האנרגיה לעצמו, שקורטיזול גבוה הרבה יותר קשה לרדת במשקל.
כן, כן, אבל אני שמעתי פעם
זה... זה מדבר עם אנשים, ליה, את מבינה?
שמעתי פעם איזה מישהי בחירה מאוד, לא תחרת, זה אחת החברות טכנולוגיה הענקיות האלה, שהתקדמה והתקדמה והתקדמה, ולקחה על עצמה ולקחה על עצמה, ולא רואה את הילדים ולא רואה את הבית ולא רואה את אף אחד. ופתאום יום אחד היה ישיבת בורד מטורפת, מאוד חשובה, מאוד גורלית לארגון, והיא כמובן הייתה צריכה להוכיח את עצמה, אישה בעולם כזה צריכה עוד יותר להתאמץ. והיא באה ללחוץ על המעלית, לעלות לקומה 12, והיא לא מצליחה להרים את היד. היא לא מצליחה להרים את היד. הנוירונים לא עובדים, והיא לא מבינה מה קורה לה. והיא הייתה כמובן איזה חצי שנה ממוטטת, וזה באמת היה התמוטטות עצבים. והיא הסבירה שאחרי זה היא עברה איזה שינוי מאוד גדול, שהיא באמת מדברת על זה
ומרתה על זה.
כן, אז אני אומרת, הדבר הזה שבאמת הגוף פתאום בוגד בך, כי כאילו הגוף לא יכול יותר לשאת את זה, אז התגובה לא אמורה להיות מופעלת לאורך זמן. הרי למה לזה ברוטן אולקוס? כי הם לא משאירות את התגובה לאורך זמן, היא צריכה לעלות ואז לרדת, ואז לעלות ואז לרדת.
בטבע זה יורד.
בטבע זה יורד, היא מלקקת את עצמה.
וגם הזברה לא חופרת.
היא מלקקת את החברות שלה, מרגיעה את עצמה.
לא הולכת
את
הזברה, את שומעת איזה נמר.
ומה יהיה מחר? מי יודע? יבוא עוד נמר.
לא ככה, אוקיי. אז הפחדנו את כולם. לא הפחדנו. דיברנו על סטרס, אנחנו מבינים, וצריך להבין שבמציאות המערבית של ישראל, בשנה הזאת, בכלל, בעולם המערבי, רמת הסטרס הולכת וגדלה. חושב שצריך לצאת פה עם אמירה מאוד ברורה, זה חוסר אחריות לחיות בסטרס, בלי לדעת לנהל אותו. כי המחיר הוא יקר ויהיה מחיר. אין כזה דבר שאין מחיר, זה מתחת לפני השטח.
זה יכול להגיע בגיל מבוגר יותר.
וזה יבוא ביג טיים. זה יבוא.
לכן צריך לנהל את זה מאוד, ובגלל זה אני אומרת, החוכמה, איך יודעים מתי עברנו לכתום?
אז פה בפרק, או מהפרק מפה, ועלה, אנחנו לא ניגע, כי זה באמת עולם מאוד מאוד גדול, זה אי אפשר בכמה דקות או בשעה של פרק לדבר על סטרס, אבל בוא ניגע בשני דברים ככה, גם בנושא הזה, וגם בכמה נקודות בסיסיות, למה עושים בשביל להכיר על סטרס.
אז קודם כל להכיר את המערכת שלנו, ורק אנחנו יודעים מה טוב לנו, ומה עושה לנו טוב, ומה עושה לנו פחות טוב. אז להקשיב פנימה. קודם כל, הגוף מסמן. שאתה מרגיש איבוד תיאבון, אתה יודע, כל היום לא אכלתי שום דבר. אני משתגעת שאומרים לי את זה, פספסתי ארוחות, איזה נזק זה לגוף. לא ישנתי כבר כמה לילות. מה קרה? מה נסגר? מה שווה את זה בכלל? מה זה?
חדר מיון? זה לא חוכמה, אתה ווינר צריך להיות בחיים. זה לא רק שאתה ווינר בעבודה, אתה יש לעסקים מצליחנית, אבל לא ישנה ולא אוכלת. לא, ווינר זה מחיר.
יהיה לזה מחיר, אז לא חוכמה עכשיו לשלם את המחיר אחר כך. אז שנייה רגע, להבין, קודם כל הגוף מסמן, אז אם אני לא ישנה טוב...
אגב, זה לא רק יהיה לזה מחיר.
שינה מאוד מאוד, שינה זה הברומטר. אם אתה לא ישן טוב, סימן שלקחת על עצמך יותר מדי. סימן שאתה בסטרס.
ואיך ישנים טוב?
היינו את ההיגיינת שיש פרק, על היגיינת שינה.
אבל צריך להגיד אגב, שסטרס נכון, הוא בא לידי ביטוי במחלות אוטואימוניות, במחלות מערכת העיכול, חרדות, מחלות לב ועוד הרבה מאוד אלמנטים, אבל גם הרמה הכי פשוטה, אני עצבני יותר, אני כועס יותר, אני אוהב פחות, יש לי פחות חשק מיני, אני חושב פחות חכם.
עצבני על כולם כל הזמן.
אני חושב, אני פחות יצירתי, זאת אומרת גם אם אתה איש עסקים וזה ואתה בסטרס, תביא תוצאות פחות טובות.
תוציא את העצבים על אחרים.
כלומר, יש לנו אינטרס מובהק לנהל את הסטרס.
לנהל את הסטרס.
וצריך להגיד
זה מה שאני אומרת לארגונים. חשוב מאוד, ואם המנהל או המנהלת לא מנהלים את הסטרס של עצמם, איך הם יעזרו לעובדים שלהם לנהל את הסטרס?
זה לא בכלל טוב. ולכן, וכשאנחנו אומרים לנהל את הסטרס, זה גם כמובן לא אומר לא להיות בסטרס. זה פשוט, זה לא משהו רלוונטי.
כמו שאמרנו, כל הזמן לחזור לצהוב, עברתי לכתום, בסדר. עכשיו, המחקר מראה שאם לקחתי על עצמי יותר מ-15% ממה שאני מסוגלת, עברתי לכתום, עברתי לאזור
זה כבר ריתות.
זה כבר ריתות, כי יש איזה גבול שאנחנו יכולים.
אבל זה באמת להקשיב פנימה.
כן, לא, וגם לא לקחת עוד דברים ועוד דברים ועוד
וגם
דברים.
וגם לא ברמת הלא סביר.
ולהציל סמכויות. אם לקחתי, אז להציל סמכויות. זאת אומרת, החלטתי שאני לוקחת את הפרויקט הבא, אבל יש לי גם ילדים, ויש לי בן זוג, ויש לי את זה, ויש לי זה, ועכשיו אני ברור שאני אכנס לסטרס, כי אני ארגיש שאני לא מספיק בזה, ולא מספיק בזה, ולא מספיק בזה, ורגשות אשמה, והלקאה עצמית וחרטה.
זה מה שמגדיל את הסטרס
בעצם. וזה מגדיל את הסבל. אז לקחתי, אז קודם כל לדעת לא לקחת יותר מדי ממה שאנחנו מסוגלים, ואם כבר לקחתי, אז לפנות דברים אחרים. אז אני אביא מנקה, ואני אביא זה, ואני אקח עזרה.
אז אנחנו אומרים, לקחת עזרה. לנהל את הדברים. אבל לפני זה, קודם כל, לישון טוב. מה זה לישון טוב? אמר, יש לנו פרק שלם על הדבר הזה.
לאכול טוב, לא מול המחשב. אני לא מרשה לאכול מול המחשב. לקחת את האוכל, או מול הטלפון. לקחת את האוכל, לצאת לשמש.
כשנלך לתזונת הרמב״ם, הוא אמנם לא דיבר לא לאכול עם טלפון, כי אני לא בטוח שלפני 1,000 שנה היה לטלפון, אבל הוא מדבר על להתבודן באוכל, לשאול את עצמנו, אגב, ברמה הכי בסיסית, האם זה מזין אותי או לא, כי כל מה שאני אוכל הופך להיות חלק ממני. בטח לא לאכול תוך כדי הטלפון, כי זה רע מאוד. אז כמובן אנחנו מדברים על שינה, כמובן אנחנו מדברים על אוכל, כמובן גם על ספורט.
כן, פעילות גופנית שתאפשר בסוף היום ככה לפרוק את האנרגיה הזאת, השקעה במערכות יחסים. אם אני מגיעה למצב שאני רואה את הילד שלי מדברת איתו 5 דקות ביום, זה לא יחזיק לאורך זמן. המערכת שלנו חייבת את מערכות היחסים שלנו. מערכות היחסים שלנו הם החוסן הנפשי. הם הבסיס לחוסן הנפשי.
בוא נרחיב על זה קצת, זה יפיפי הדבר הזה, כי אנשים לא יכולים מבינים, כאילו, הם שומעים, אוקיי, זה חשוב מערכת יחסים וזה, אבל זה ממש חלק מהותי.
מנהלים בכירים אחר כך בסוף החיים אומרים, "לא השקעתי מספיק במשפחה." מה אתה אומר? אז בואו לא נגיע לשם.
יש הרבה מאוד מחקרים באוספיס, אנשים שצערנו עוד רגע נפרדים מהעולם, ושואלים אותם בעצם על החוויות חיים שלהם, אף אחד לא אומר שם שהוא לא עבד מספיק, או משהו כזה, אבל באמת הרבה מאוד אנשים מדברים.
וגם אף אחד לא מדבר על הגרפה של הצמיחה הגבוהה.
כן, בלבד, החברים, אגב, אני ראיתי מחקר שמדבר בפירוש על נושא של, אני מצטער שהייתי נקמני, או שכעסתי על אנשים מסוימים, כי בסוף, אני תמיד מציע לאנשים, תחשבו איך אתם מתנהלים, כאילו הייתם ביום האחרון בחיים שלכם, אבל ממש גיל 97, האם זה באמת שווה את זה?
ומערכות יחסים זה הבסיס. זה הבסיס שלנו, ולכן אם אנחנו לא נשקיע בהם היום, ונגיד לבן זוג, עוד פעם אני אחזור מאוחר, ועוד פעם המסר לילדים ולמשפחה, שיש דברים יותר חשובים מהם, ומערכות יחסים דורשות השקעה, אין מה לעשות.
עבודה
אוקסיטוצין, בכלל. אוקסיטוצין, אתה חייב ללכת לסרט, או ללכת לזה, לעשות משהו זמן איכות, כל אחד יש לו שפות אהבה, יש חברה שאוהבת שמטיילים ביחד, יש מישהו שאוהב שעושים לא יודע, ג'וגינג, לעבוד.
לעבוד בזוגיות, גם עם
ילדים. חברויות גם, כאילו בכלל, חברים, אנשים אומרים לי, אין לי זמן לחברים, אין לי זמן למשפחה, אין לי זמן לדברים האלה, הכל זה על הדרך. נעבור, נביא פרחים, נעשה כאילו, לא, חברים, אחר כך לא, מי יזכור את הגרפים שלכם, כאילו באמת, שלנו, לא משנה, אני לא בשיפוטיות.
לא, לא, נכון, נכון, אבל בנושא המשפחתיות, הקהילתיות בכלל, כי אנחנו יונקים. פשוט את אומרת את הרבה פעמים
בטבע אין אקסל בטבע.
ואפשר להפנות פה לסדרה של נטפליקס, סדרה מעולה על הבלו זונס, אנשים שחיים גיל ומאה ומעלה, מה שמשותף לכל האזורים האלה זה חיי קהילה.
נכון, אז אני לא אומרת, בסדר, בואו רק כל היום נהיה עם חברים בבתי קפה, אבל לא להגיע למצב שזה בתחתית סדר העדיפויות שלנו, זה צריך להיות בראש, אם אין לי חשק מיני, גם זה איתות מאוד גבוה, זה אומר שאני לא בפניות, וגם זה יש שאני אשלם על זה ביוקר, זאת אומרת, זה עוד סטרס, כי מגע וחום הוא מרגיע, הוא חשוב להפחתת סטרס.
עוד לפני חשק מיני, כי...
חשק למגע בכלל, זה לא הקטע של מין, זה רואים את זה בביטוי של דיזייר, אבל בסופו של דבר זה בכלל חשק עכשיו לשבת ולהיות באיזה, כי אתה כל כך תרוד וכל כך באדרנלין גבוה, שהגוף אפילו לא רוצה להירגע, כאילו הוא לא מוכן לרגיעה, הוא כל הזמן דרוך, כי מחר יש פגישה ויש בורד ויש זה ויש זה ויש, ואתה לא במצב שלתת לגוף שלך רגע להירגע, ולהירגע זה גם להתחבק ולהיות עם...
גם אם לא בא לי מגע, בטח אם לא בא לי, אין לי חשק מיני, למרות שזה קצת בנפרד, כי יש אנשים שבאופן טבעי יש להם יותר צורך במין או פחות צורך במין.
כן, מין יכול להיות גם מנחם במובן.
אבל מגע, זאת אומרת, זה צריך להגיד, אם לא בא לי מגע, זה מנבא די ישיר לזה לנושא הסטרס, אבל מצד שני, מגע פשוט, סקין טו סקין, אנחנו רואים אפילו בלידה, ששמים את התינוק ישר על החזה של האבא או של האמא, סקין טו סקין זה אוטומטית מוריד סטרס. החיבוק בלילה, המגע הישיר, לא סתם חיבוק, תכף מגע ישיר אור לאור, זה כל כך יפה בעיניי.
זה כל כך יפה, אז אם אנחנו רואים שכבר אנחנו לא מגיעים לזה מה שנקרא, אז אנחנו לקחנו על עצמנו יותר מדי, והמחקרים מראים, אז 15% שלקחתי על עצמי, ורומינציה, זאת אומרת, גם לקחתי על עצמי, ואני כל היום מתמרמרת. כל היום הולכת, יו, יש לי את זה, ויש לי את זה, ואין לי זמן לזה, ואין לי זמן לזה. רומינציה זה חפירה, עוד פעם חפירה. זאת אומרת, על מה שלא טוב לי, כאילו, זה לא על האתגרה, יואו, איזה כיף, לקחתי פרויקט חדש, אני מאוד מתרגשת מהפרויקט הזה, זה על האתגרה שלילית.
גם כמבנה המוח, ועוד אנחנו מדברים הרבה על נושא השלילי, אנחנו נוטים לחפור הרבה יותר לדברים השליליים, פחות לייחס משקל לדברים החיוביים, שתכף נדבר על זה בהקשר של הפרטת סטרס, אבל לחפור, ואיך הבוס הזה, ואיך הזה, ואיך הזה, זה דוגמה קלאסית לאיך לעלות סטרס.
רואים את זה במקומות עבודה, אתה יודע, שיחות מרמרת בקפה, שמלמעלה הוא עמסו יותר מדי מטלות, או אתה יודע, הרבה פעמים מסיימים רבעון, ויאללה, מתחיל הרבעון הבא, עוד פעם, מעלים את האחוזים, די, זה שוחק, אז כאילו יהיה שיחות מרמרת כזה, של, ובסופו של דבר זה מדבק. מרמרה, זה מדבק, כאילו מרמור מדבק, גם אתה אפילו מגיע למקום עבודה חדש, אתה רואה כולם מדברים, אז אתה כבר מהר מאוד, כן, עוד פעם זה, וכן, עוד פגישה.
זה גם חלק מהאני מהחבר'ה, וזה גם לפעמים, אם אני ממומר על אחרים, זה תחושת, אני מתנסה, אני שווה יותר, כי אני רואה את הדברים לא טובים שבו, לא משנה שזה משקף את הדברים לא טובים שבי, אבל מרמור מחוץ לתחום, אבל מצד שני.
ואז אני באה הביתה ומתחילה גם לספר, ויו, מה היה לי ומה זה, ואז אני כל היום במעלה את הקורטיזול עוד ועוד ועוד ועוד, ומתרגלת לזה.
כן. אז אם נגיד, אם אנחנו מדברים על פה עוד ככה בטיפים וכלים להפחית סטרס, אז רומינציה, או מה שנקרא, להעמיק בדברים טובים, כי יש לנו את הנטייה לראות את השלילי ולהגדיל להפך, להגדיל את הדברים הטובים, לראות את הטוב, לשמוח על הטוב, להגדיל אותו עוד, עוד ועוד כן. ועוד, ולחפור ולבוא הביתה וליד תשמעי מה היה בעבודה, וזה, ולהגדיל חוויות, שזה אוטומטית משחרר מאוד מאוד מאוד.
נכון, נכון. לפעמים הגענו למצב של שחיקה, ואי אפשר לעזוב עבודה, למשל, או זוגיות.
כן.
ואנחנו בשחיקה. אז זה לא אומר שאנחנו עכשיו צריכים להרוס לעצמנו את הבריאות, כן? נגיד אני אקח מקום עבודה שאני לא יכולה לעזוב, כי אני דקה לפני הפנסיה נגיד, דקה, okay. יכול להיות גם 10 שנים, okay. אתה יודע, ויש לי עוד 10 שנים לסבול את הדבר הזה, ואני כבר לא באה בכיף ובתשוקה ובעניין, וכבר לא סובלת כבר את חצי מהאנשים או באים לי לא טוב, ויש אנשים שזה החוויה שלהם, אז נכון יש בחירה אחת שהיא לעזוב ולעשות משהו חדש, אבל יש שם חוסר ודאות וסיכון, ואנחנו יודעים שחוסר ודאות וחוסר שליטה זה גורמי הסטרס, חוסר יציבות זה גורמי הסטרס הכי גדולים, כי את האחרה הזה אני כבר מכיר, אז המוח אוהב את המוכר.
כן.
אז עם זה אני יודע להתמודד, אל תיתן לי להתמודד עכשיו עם משהו שאני בכלל לא מכיר. אז מה עושים? אז גם יש דרכים להתמודד עם שחיקה. קודם כל, לא להפוך את העבודה, או במקרה שזה שחיקה בזוגיות, לכל החיים שלי, ושוב, כאילו, במרמור מאוד גדול, ולמלא את החיים שלנו, לנהל את הזמן, מאוד להקפיד שם על עבודה ובית, כי אם הדבר הזה כבר לא ממלא אותי...
ניהול זמן, קודם כל, באופן כללי, זה דבר בסיסי בניהול סטרס.
כן.
זה כאילו לשלב גם וגם וגם.
ולעשות דברים אקטיביים, נגיד אם זה מקום עבודה, אז באמת לעבור תפקיד. לעבור תפקיד, לבקש לעבור תפקיד. כל דבר חידוש למוח זה עושה טוב. שאתה לומד משהו שלא ידעת, משהו חדש, זה מאוד חשוב למוח. וגם כאילו לעשות ההפרדה הזאת בין הבית לעבודה ותחביבים. לא מדברים מספיק כמה תחביבים ממלאים אותנו.
חיכיתי שתגיעי לזה, כי אני חושב שבישראל באופן כללי, כשיש, אתה ילד אז יש חוגים, נכון. ואז זה כאילו זה, ואני חושב שאנשים מבוגרים בישראל לא מבינים את החשיבות, אני נגיד גויש גלים,
כן, חוגים לילדי, להם בוגרים, זה להיט.
כי תחביב זה משהו כל כך עקוטי, א', לרחיב אופקים, ולהכיר עוד אנשים, ולהיות משור, ולעשות גם
מקרה
סקרנות, ולפתוח, ואני הרבה פעמים נניח שמגיעים לאנשים לחרדה, אז אני בודק אוטומטית, אם נמצאים בחוג, או אז ריצה, או ריקודי עם, או איזשהו ריקוד כלשהו, או לא משנה מה.
נכון.
זה משמעותי, אני עושה יוגה הרבה, בקבוצה גולש גלים אז עם חבר'ה ודברים כאלה, ורץ, אז רץ עם מישהי שרציתי ככה, אנחנו רוצים ביחד ביישוב. זאת אומרת, הנושא הזה של תחביב הוא מאוד מאוד משמעותי לשחרר סטרס.
מאוד, כי בסדר, אז בעבודה יש הרבה קורטיזול, או נגיד בבית, אבל אין ברירה, הילדים והכל. חייבים מקורות אוקסיטוצין וסרוטונין, חייבים לייצר אותם, זה יכול להיות ללמוד על כלי נגינה, ואז להכיר אנשים חדשים ולנגן איתם, תחביב חדש, התנדבות בקהילה שדרכה מכירים אנשים.
בכלל, זה נושא
של... בכלל, זה לעשות טוב לעולם, וזה גם מכניס אותך לפרופורציות, אתה נגיד מתנדב בבית חולים, אתה מבין? איך זה נראה העולם הזה?
את יודעת מה אני אומר על הדבר הזה תמיד? מה הפעולה הכי אגואיסטית שיש בחיים?
להתנדב.
כי לא משנה כמה תתני, תקבלי יותר.
נכון.
ואני חושב שהתנדבות זה לא, נדגיש שהתנדבות לא הכוונה לתרום 150 שקל לעמותה בכרטיס אשראי, שזה כמובן מאוד חשוב, אבל לא זה, אלא צריך להיות את הפנה אקטיבי.
נכון, לראות הבן אדם שאומר לך תודה, ולראות שאתה משפיע על אנשים בעולם הזה, בסופו של דבר בשביל זה אנחנו חיים, לא בשביל עוד גרף של צמיחה במקום עבודה.
ממש ככה.
זה לא עושה למוח שלנו שום דבר, חוץ מסטרס. אני באמת, אני מדברת הרבה במקומות עבודה, כי כאילו אין, זה לא בהלימה למוח, כאילו. כן. איך שמתגמלים אותך, או איך שמודדים אותך, זה לא ממש בהלימה.
בטבע אין גרפים.
אין גרפים, כאילו, בסדר, עשינו 2%, יופי, מחיאות כפיים, כאילו, ברגע שאתה מקבל מילה טובה, זה כן. ברגע שאתה יותר חלק מהקהילה של המקום עבודה שלך, אז זה, 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 זה תורם.
ולכן נוסיף פה רגע עוד שני אלמנטים, שכבר אמרת לנושא הסטרס, גם מחמאות לאחרים.
כן.
וגם מחמאות לעצמך.
נכון, פרגון,
שאנשים,
והערכה.
אנשים כאילו מחמים בדרך כלל ביום הולדת, לא?
נכון.
פרגן, עכשיו באת לפה עם החולצה, מה הדבר הראשון שאמרתי לך? כן, בטח, עכשיו, כי באמת אני חושב ככה, אצלי יש כלל, אני בחיים לא מוציא מהפה משהו שאני לא חושב, זאת אומרת, אני פי וליבי שווים, אבל כשאני רואה משהו, אני מקפיד להחמין, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב.
זה מאוד חשוב, זה עושה הרגשה טובה לבן אדם האחר, ולכן אני אומרת, גם אם הגענו למצב ששחיקה בעבודה, למשל, מנטורינג, זה דבר שמאוד מחיה אותך. שאתה, מישהו צעיר ממך מגיע, אפילו לא צעיר, אבל פחות מיומן, ואז יש חשוב תחושת משמעות, חניכה. אתה מלמד אותו דברים שאתה יודע, לכן באמת, כזה אני חושבת שמאוד חשוב לזהות שחיקה, כי שוב, לפעמים חלק מהחיים, לפעמים אתה לא יכול לקום בבוקר ולהחליט, אני עושה מה שבא לי, אני לא יכול להישאר, יש לך מחויבויות, כאילו, החיים מורכבים יותר מלקום בבוקר ולהגיד, לא, אני אגשים את עצמי. אבל אפשר להגשים את עצמנו גם בלי לפרק את הכל, כאילו, זה לא מתאים לכל אחד, יש כאלה שכן, הם צריכים לפרק את הכל.
אבל חשוב שיש הרבה כלים, יש הרבה דברים לעשות, בוא נוסיף עוד דברים, הוקרת תודה, להגיד תודה. זה כל כך יפה, עצם העובדה שאני מודה, זה לא סתם המילים הרי, זה באמת לשעות בזה, זה לא רשימת מקולת, זה לשעות בוואי, תודה על זה, על הזכות שיש לי להקליט עכשיו עם ליאת פרק. אני הכי מתרגש להקליט את הפרקים, זה כאילו, ואני באמת מודה לעצמי על זה, עכשיו בדרך חזרה, אמרתי, איזה כיף, 3 שעות לדבר עם ליאת על המוח. עכשיו זה באמת כיף לי, אבל זה גם חשוב, זה לא רק לדעת, אני יודע שזה כיף לי, לדעת להוקיר על זה תודה. אבל יש עוד דברים עוד מגניבים.
הוקרת תודה זה כל כך חשוב, באמת.
שהרבה מאוד אנשים...
לשאת רשימה, מה יש לי, כי כל הזמן המוח עסוק במה שאין לי ומה שיש לאחרים.
שזה עושה באופן אוטומט, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו צריכים לעשות את זה באופן ידני. בואו ניתן עוד דברים, מוזיקה, ריקודים, נרקוד, כמה ריקודים משחררים סטרס. את יודעת, זה נושא שאנחנו לא מתעסקים בו, אבל מיכל, המורה שלי ליוגה, שכה לי לא מזמן סרט של מישהי, של מחקר שעשו בוודו, באפריקה, וזה תחום שאני לא מכיר, למדתי הרבה בודהיזם, דברים כאלה, ורואים שאנשים שם הולכות לשוק, עם כזה, עם הקנקן על הראש, ממש כאילו תפסו איזה שוק אפריקאי, ואז המצלמה מתמקדת בהם מרחוק, קצת מאחורה, ורואים שכולם הולכות ומאנטזות. עכשיו, ואז הם מסבירים, זה לא שהם מאנטזות, הם פשוט הולכות
בריקוד.
הולכות בריקוד. הם לא הולכות כמו העולם הערבי בשביל להגיע, הן נהנות מהדרך.
מהדרך, יפה.
והן עושות את זה ככה, ואני נותן לאנשים לתרגל את זה, אפילו בקבוצות, אפילו באמת תקומו, תעשו ככה עם הטוסיק, תקשיבי, התחושת ריקוד הזאת, זה כאילו אוטומטית,
נכון.
בהקלה.
איך שמתחילה המוזיקה והגוף מתחיל לזוז, כל הסרוטונין והאוקסיטוצין, וכל החבר'ה הטובים מגיעים, ולכן אנחנו חייבים למלא את החיים שלנו, בכימיקלים האלה של האושר, למצוא באמת את מה ש... עושה לנו טוב, וזה באמת בסופו של דבר לא דברים כל כך מסובכים.
פשוטים, בוא ניתן עוד.
ממש פשוטים.
אדיר מילר ושחר חסון, או מה שנקרא לצחוק, סטנדאפ?
לצחוק,
כמה צחוק משחרר. זה כאילו, את יודעת, אני אומר את זה, יש כל כך הרבה כלים פשוטים, ורוב האנשים שוכחים את זה. וכאילו, כי הגרף, כמו שאת אומרת, כי העוד 2% האלה, זה מה שחשוב, בסוף זה רק עבודה.
זה רק עבודה, זה רק, האיזון עבודה בית הזה הוא הרבה יותר חשוב מהקטע של להיות עם הילדים ולהיות בבית, הוא בשביל ה-well-being. אנחנו לא מכונות, אנחנו לא רובוטים, אנחנו חייבים להיות בצד של האקשן והלחץ האפקטיבי, ותמיד להחזיר את הצד של הרגיעה. עצב הווגוס צריך להיות מופעל, זה מערכת הרגיעה, יש את המערכת סטרס, דיברנו עליה שעה.
כן.
יש מערכת רגיעה, rest and digest, לנוח, להירגע ולהקל, ומה שמפעיל אותה זה חברים, ומגע, ונשימות, ומוזיקה, וריקוד, ואמפתיה, ועבודה עם אנשים, ובאמת האדם מחפש משמעות בסופו של דבר. כשנתנו לאנשים בשוויץ $100, אמרו לחצי לבזבז על עצמם, ולחצי השני לקנות משהו לאנשים, לקנות משהו למישהו, ונתנו להם אחר כך לכתוב מה הם עשו עם הכסף, לספר לחוקר, במחקר הזה, אז הסתכלו כאילו על הפרשת הדופמין, כאילו על מה קורה במוח, אצל מי עלה יותר? אצל אלה שקנו דברים, פינקו את עצמם, או אלה
שפינק אחרים?
רק אחרים. ממש, אבל בצורה מובהקת, כמעט מי שקנה לעצמו משהו, זה לא עשה לו כלום. כלום זה לא עושה לנו.
אני חושב שזה מסכם מאוד יפה את המסר של סטרס, שבאמת אנחנו קצת חברה אגואיסטית הפכנו להיות, וקצת רואים את עצמנו ואת התוצאות, ואת העוד 2% בחברה, אנחנו רואים את זה בהרבה ארגונים עסקיים, אבל בסוף להיות בנתינה. ולהיות באיזון בין בית לחברים, למשפחה, לעבוד חזק. שנינו עובדים מאוד קשה בעבודה, וזה הכל בסדר, אבל גם לתת את החיים הפרטיים, ובסוף סטרס זה חלק מובנה מהחיים שלנו, בטח במדינת ישראל. צריך להגיד ש...
סליחה. להפחית התראות, להפחית חדשות, להפחית מסכים.
נכון. בכלל, כל ההודעות, אלה אם אתם גרים באזור מסוכן, כל ההתראות האלו, אני רואה אנשים שיש להם התראה על כל הארץ.
כל התראה קורטיזול.
את גרה בהרצליה, מה אני תחשוב בהתראה בצפון?
בכלל התראות גם של, כן, אתה צודק לגמרי, זה בכלל גורמי סטרס מטורפים. בוא נראה את כל הסטרס של כולם בטלפון שלי. אבל בכלל, התראות שעולות, כל הזמן פושים, וכל אפליקציה שאתה מוריד לטלפון, 7 יש בילט אין 7 סוגי התראות כשאתה מוריד את הזה. צלצול וביבוב ושמשמוש, כדי למשוך את תשומת הלב שלך, להעלות לך את הקורטיזול. למה? למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? אנחנו נותנים לחוקרי מוח בצד השני, לעשות לנו מניפולציה, הם באמת מעסיקים, חוקרי מוח, לעשות לנו מניפולציה על מה שבעצם מניע את המוח הרגשי. מתי, איזה צליל אני אתן לך, שלא תוכל לא לראות מה יש בהודעה.
טוב, מכניסים אותי פה בלחץ באוזניות, אנחנו בזמנים שלנו, אבל אתם רואים איזה תשוקה רק לדבר על סטרס, אבל האמת היא צריך להגיד שלא סתם אני בעולם שלם של נושא החרדות, מתעסק בקבוצות, באחד על אחד, ואני רואה את נושא הסטרס המון, ועד שוב החובה את זה המון המון בארגונים, אני מרצה בשבק, חבר'ה שרגילים להתמודד עם סטרס, ועדיין שם הנושא הוא מאוד מאוד מורכב, זה עולם באמת מאוד מאוד מורכב, שאני חושב שבכוונה גם אמרנו מבוא בפרק הזה,
כן.
כי בסופו של דבר זה לטעימה להראות לאנשים שמצד אחד זה בסדר שזה חלק מהחיים שלנו, מצד שני זה ממש מחויב בעולם המערבי, אין כזה דבר, אני עושה ספורט, זה כמו לעשות, אני עכשיו צריך להנהל את הסטרס שלי. נכון. אני מקווה שמי שיוצא מהפרק הזה עם תובנה, אם יש תובנה אחת שיצאו מהפרק הזה, זה שאם אני בסטרס גבוה מדי סובייקטיבית, אני חייב לעשות על זה עבודה. זה לא אופציה. זה לא אולי, זה חובה.
חייבים לנהל את הסטרס, נכון, אני מסכימה מאוד. זה לא הסטרס שהורג אותנו, אלא התגובה של הגוף, ואנחנו, והכל בסוף זה כימיה, מה שקורה במוח משפיע על הגוף, מה שקורה בגוף משפיע על המוח, ואנחנו יכולים לשלוט בכימיקלים האלה, ולייצר אותם, ולהרים אותם, ולהוריד אותם, ולהפחית אותם, זה בידיים שלנו.
מדהים. ליאת, תודה
רבה לך על פרק מרתק. תודה רבה.
מקווה שלקחתם.
תודה לכם.
תודה לכם, תהיו טובים לעצמכם, שמרו על עצמכם.